יום ראשון, נר שבי של חנוכה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם תיאור נפלא ומרתק על המאי חנוכה, על הסדר הלימוד המיוחד של מאור נגריש של יושב זצ"ל בחנוכה. דורשי רשומות ופרפרות היו דורשים בדרך צחוס את הגמורה בסוגיה המפורסמת ושם את מאי חנוכה. היו אומרים, מאי חנוכה? זה תונו רבונן. זאת אומרת שעיקר חג חנוכה זה להוסיף, להוסיף ולהתאמץ, להתחזק בלימוד התורה. הסדר התחזקות מיוחד של שעתיים על הרב אליושיב בימי החנוכה מתחיל מיד אחרי הדלוקת והאמירת הנרות חנוכה מועד צמר שיוסי, ונמשך עד לזמן המיועד של אמירת השיעור. היה נראה שהשעתיים האלה זה סדר החיזוק המיוחד של ימי שישי מוצאי שבת, ככה זה היה בסערה, בהתלהבות, בניגון מיוחד. בשעתיים האלו העולם כולה היה בוטו למובוטל, כאפר דאר, על דל חווין את השעה, בשעתיים האלו הוא אומר שהיה חסר לימוד תורה בעולם, זוג של זמן פגרה, שהבריאות שרויות מחוץ כבסמדרש. יש בו זמן שיש בו קצת רפיון במתח של לימוד, והאחריות של לימוד יותר שבדור מוטלת על הכתפיו השחות. שום עליו אם כן למלא את החסר, להתגבר ולהתחזק כנגד הרפיון, בלכן את עושה משמרת למשמרתי. המנהגי חנוכה שנאמר מייחד לזמן אחר, לא בתוך השעתיים האלה. הוא חשש גם שאנשים ינצלו את הזמן הזה לביקורים מחוץ למניין, כי הם מסוגלות לשעתיים האלה להפוך לזמן של הפרות והתרדות, לכן הוא יתנתק כליל מן העולם הזה. צלל לא מקיים התורה. גם לפני זמן עד לא כולה פוסק נגיעתו בתורה הקדושה. עברה של חנוכה מיוחדת הייתה ממלאת את חלל החדר. זה מה שקשה להגדיר את זה. בדפוסי ביטוי או לטבוע על הכללים בחוקי הלשון והבאה. חוץ לבית היה מעולה גדולה. הרבה אנשים עשו לעצמו מנהג קבוע, לבוא לחצר של הבית, להסתפר בסמטה הצרה ולראות אותו. הקים את סמטה זאת לא כסנר חנוכה, חצי שעה לפני השקה. כבר האזור היה כולו מלא וגדוש. גם בחדר הייתה המולה, אבל הרב אליושיב ישב על מקומו, מגע בכפוף כליל לתוך הגמרא. שקוע בעומק עבוד את הבית ורובל. כל רגע הוא חשב מה רצון השם עכשיו. וחיים לכל ההמולה ששורות בחוץ יש משקל בעלוכה, שבגינה מותר לו להרפות ולו רגע אחד מלימוד התורה. עוד מעט הגיע הזמן ההדלוקה, שבו חל דין מיוחד של הדלוקת נרות חנוכה. פרסום הניסה, אז היה קם המקום, פותח סידור עתיק ובלוי, מרוב שנים וזקנה. היה קורא מתוכו את נוסח האירוצים. נוסח מיוחד ובלתי ידוע כל כך הם מציינים פה. איזו הקמה המקום, להתקדם למקום ההדלוקה, אומר תברוך, ידליק, כשאמנים סטופים, עוצרים ומשעוצרים נשימה מתבורנים בו. איזה העולה, אל החדר, בלבד בני משפחה, מקורבים, שם הוא זמר את עמו יסטור, מדינה עתיקה, מיוחדת, ומיד הוא פתח את הגמורת, צלה לתוכה בסערה אדירה. שקה בים האבוסו, שעתיים תמימות, שעתיים של חיזוק מיוחד, למלא את החלל שחסר בעולם. דברים נפלאים מתוך גדול לשימוש. מה אנחנו ממשיכים? לא יבסו להלל. סיפור מרגש, התפרסם במכתב שבת קודש לפני כמה שנים. על הודיה שפתחה את שערי הלב. בעלה מייסי, יהודי בשם ארון. הוא סיפר את זה בקו ההודיה, כל תודה. הוא מקדים ואומר, שהוא רוצה להודיע מראש שהסיפור שלו זה לא עוד אחד מאותם סיפורים של ישועות על הטבע או ניסים מרגשים. בסיפור שלי הוא אומר, לא הכל יתפך לטוב בזכות ההודעה, אבל אני חושב שבכל זאת יש בו חיזוק גדול. לצערי הוא אומר, לא נולדתי למשפחה שומר תורה מצוות. ההורים שלו אמנם שומרי מסורת, אבל הקשר שלי לדעת וליהדות היה אפסי, אפסי ביותר. עד גיל 28 הייתי מרוכז כולי בלימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, הייתי תמיד מציין. בשנת ההתמחות שלי הגעתי אחד ממשרדי העורכי דין החשובים ביותר, האחדות, הנחישות וההתמדה שהיו לי, הצליחו להצליח ככה בכמה תיקים חשובים, עד שבזמן קצר הפכתי להיות שותף לסוג של התקדמות, במשרד שעבדתי, וגם ההצלחה והשפע הכלכלי לא יכלו לעבור. בטעות, הוא אומר, אפילו שאין טעות בעולם, נקלעתי פעם אחת לשיעור של רב בבניין של המשרד, הוקסמתי, המשכתי להגיע באופן קבוע, וכמו שאומרים, הצצתי ונפגעתי. תוך זמן קצר נרשמתי לסמינר יהדות, התחלתי להניח תפילין, לשמור שבת, בהדרגה התחזקתי בשמירת תורה ומצוות. ואז החלטתי בנחישות לקחת חופש מהכל. עזבתי את הדירה הנוחה בתל אביב, את המשרד, עליתי לישיבה קדושה בשכונה צפונית בירושלים, שמתי משיעורי התורה, ונעשה עבודת המידות בינינו בחורים. הנשמה שלי הרגישה לראשונה שכאן טוב לי. אבל בנושא אחד הרגשתי חושך מוחלט. בלימוד הגמרא. רבני הישיבה אמרו לי לתת עוד זמן וזה יפתח ויסתדר. השנים עברו ושום דבר לא נפתח. לא משנה כמה חברות החלפתי, כמה תפילות נסעתי לבורא עולם, כמה התחננתי. כל פעם שפתחתי את הגמרא, חושך מצרים. לא מבין מימיני ומשמאלי. בגיל 30 אומר, התחתנתי, בשעה טובה, הקמנו ביתנו בשכונת רמות בירושלים, לנו בן, אחרי זה בת, שנה אחרי שנה עברה, אבל לא הרגשתי מרוצה. למה לא? חזרתי בתשובה ואני לא באמת צריך בפנים. מה יהיה עם לימוד הגמרא? מדי כמה חודשים ניסיתי לחפש ישועה, להתייעץ מזה רב פולנו, עם צדיק גדול כזה או אחר, למה לא נפתח לי הראש בלימוד? שאלתי בייאוש. אבל התשובות לא קיבלתי, רק תסכול הלך וגדל. כמה שנים אחרי החתונה, חבר טוב חשף אותי לנושא של ההודיה להשם. צריך להודות על הכל, הוא אומר, גם על מה שלא הולך. למרות שהיה קשה לי לקבל את הדברים שלו, הוא המשיך ואמר, השם עושה לנו רק טוב, צריך להודות, זה נותן כוח להמשיך. נתן לי ספרים, דיסקים מחזקים, שהנושא המרכזי שבהם הוא איך לקבל את מורות החיים בהודיה. אמונה שכל מה שהשם עושה זה לטובה, אפילו שהכל נראה שחור. הוא אומר, אני לא אעלה אתכם מהרבה פרטים, היו לי תקופות לא פשוטות בכלל, היו הרגעים שרציתי לעזוב את הכל ולברוח. לא משנה לאן, היו הרגעים שהפניתי את כל הכאב והמצוקה שלי להשם, מה חטאתי? איך זה שהייתי עורך דין כל כך מוצלח, אבל גמור אני לא יודע לפתוח. פעם אחד אחרי בין הזמנים של פסח חזרתי לכולל, אחרי תפילות מרובות, החצרות, בחינות, בקשות, מהשם שלפחות אני לא אכעס מהמצב. קיבלתי חברות חדשה. שעתיים הסתכלתי עליו, כל מה שהוא אמר, זה נראה לי כמו סיני או יפני. הלב שלי התחמם עד לבעירה גדולה. אני לא יכול להישאר פה יותר, החלטתי בתוכי. קמתי במקומי, יצאתי מהכולל, הלכתי מבלי לדעת לאן. לא עצרתי לחשוב, ואני היום מוצא את עצמי בקצה השכונה, קרוב למקום שנשקף את כל ירושלים. זה היה שעת ערב, הכל סביבי היה מוקף אורות של נופי ירושלים, רוח נעימה נשבה. ידעתי שאני רוצה לבקש, אבל לא היה לי מושג מה אני הולך לומר, ואז יצאו ממני המילים כמו מעצמם, ריבוני שלא היה להם תודה, נתתי את עצמי. נכון שלא ציפיתי שזה מה שאני, הוא אמר, נכון, מה המשיך לדבר עם הריבוני שלו, נכון שלא ציפית שזה מה שאני אגיד לך עכשיו, במצב כמו שאני מרגיש, אבל תודה, באמת אני לא מבין כלום, לא יודע למה שוב ושוב אני מגיע לקיר בטון כזה, הקושי לביזיון, אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה זה לטובתי. תודה, 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 תודה שאני לא מבין כלום, תודה שלא הולך לי בלימוד תורה, תודה שכבר שנים שום דבר לא נפתח לי, תודה על הקושי, תודה על הכאב. פעם אומר, הרגשתי תחושה שונה, עולם מתפשטת בתחושת קרבה לבוי רואילום, כמו שמעולם לא חשתי. נתתי עיניים לשמיים, המשכתי בדיבורים, אני לא יודע איפה הגיעו המילים האלו. בוי רואילום, תראה כמה אברכים מצוינים יש לך בכל הארץ, בכל העולם, בישיבות הכי טובות. כמה תמיד חכמים יש לך, כמה גאונים יש לך, אין סוף. אבל תראה לי אחד כמוני שכבר כל כך הרבה שנים מלחם להבין דף גמורה. ואפילו שהוא לא מבין כלום, הוא אומר לך תודה. כשאמרתי את המילים האלו, הוא התבשט בחיוך, חיוך שהפך לצחוק מתגלגל והקלה עצומה. שם, באותו מקום, בקצה השכונה בשעה יותר מאוחרת, באוויר הפתוח עם הרוח הקריאה, הרגשתי שאולי אני אזכה לאיזה משהו. למחרת היום, קצת לפני ל"ג בעומר, החלטתי שאני מודה על כל מה שאני אצליח להבין בלימוד, ואימא. ולהפתעתי, הרגשתי לראשונה בחיי שהפעם זכיתי בכוח התודה לקבל באמת את התורה. התחלתי להבין משהו, וכמובן שעודדתי מכל הלב. וכיום, כיום אני כבר מסיים הוצאת קונטרס בסוגיות הנלמדות אצלנו במסכת שבת. עבורי הוא מסיים זה קבול לספר ממש. אך, זוג גדול מאוד. ואנחנו ממשיכים מנהי חנוכה, מקבץ שאלות ותשובות, ודהי חנוכה מתוך משנבור, אמבור, מוסופי, מהדורה דירשו. מה עדיף במי שטעה ואמר על הניסים לברכת רצה? אז מהי חנוכה אומרים על הניסים בכל התפילות, שחיס, מוסף, שבת בראש חודש, מינכה ומייריב, גם בברכת סמוזן. מקום האמירה של הברכת סיידוע זה במיידים ונוידלכו, בגלל שהעניין של מהי חנוכה זה כמו העניין של האמירה הזאת, זה הוידוע על הניסים שנעשו עמנו בימים מהם.
מי שכח להגיד על הניסים לא צריך לחזור ולהתפלל או לברך, אבל אם הוא הבחין בזה לפני שאמר את שם השם בסיום ברכת המועדים, הוא נדע לך, הוא צריך לחזור על הניסים במקום הראוי, ואם הוא הבחין בזה אחרי שהוא סיים את הברוכה, הוא יגיד בסיום התפילה לפני יהיו לרוטון, אחרי לא קיים יצור. או בסיום ברכת המועדים לפני רחמנו יזכנו, הוא יגיד את הנוסח רחמנו יצל הניסים ונפלויס, ושם שעות אליו, בסנא בואים בזמן הזה, במת עשר בנכון, כהן גונל, וכו'. וכו'. והגרח כנפי גדר שלי גם בשבת צריך לומר ככה. בכל שמונת ימי חנוכה קוראים מלא לשולם. לדעת החסם סופר, ייתכן שזה חובה מדאורייתא. לדעת הנציב, מדרבנן, ובעמק ברוכה הוא כותב שזה תלוי מחלוקת ראשונים. לעניין השירים מדברי המשנה ברורה נראה שהן פטורות מקריאת הלל, ככה גם דעת הגרשה זוהיר בה בגריש של יושיב, אבל לדעת החבר סוהיר ואצלכם, אנשים חברות בקריאת הלל, ככה גם דעת רמות של פיינשטיין והרב ווזנר, והרב ווזנר כתב שיש מקום לחייב אותם. על קריאתו ללא דילוגים בכל שמונת הימים, בשונה מחנוכה, בשונה מחג הפסח, שנאמר בהלל בשלמות, ביום הראשון בלבד, וביתר הימים הוא נאמר בדילוגים, כתב רבי יוסף, בשם שיבוא להלקט, שלושה טעמים. טעם אחד שבכל יום משמונת הימים נחשב כנס נוסף, שראוי לומר עליו בפני עצמו, הלל. טעם השני של המנהג המהדרין מן המהדרין, שהוא המנהג שלנו, אז חלוקים הימים במספר הנרות. וכך, דומה חנוכה לחג הסוכות, שאומרים בעל השולם בכל הימים, בגלל שהמספר הקורבנות שלהם שונה בכל יום מיום אחר. טעם השלישי שבחנוכה, חומת ירושלים בימי עזרא הסופר, שבחנוכה חומת ירושלים בימי עזרא הסופר, אז אמרו אותו הלל בזמן שהקריאו את הקורבנות. יש להניח שבדומה לכך, אז כל אחד מהניסים אמר על הלל השולם, בזמן שהוא הכיר את הקורבנות שלו בחנוכת המזבח. וכיוון שבכל יום ימי חנוכה אנחנו קוראים בתורה את פרטי הקורבנות של אחד מהניסים, אנחנו אומרים גם על הלל השולם, מעין אמירתו על ידי הנשיא שהיה באותו יום. אנחנו ממשיכים ליהלומים מגדולי ישראל, יש פה שני סיפורים נפלאים על המסירות של מורן הגאון רבי ניסים קרלי דסל, למען טובת הזולת. סיפורים שהתפרסמו בנושא, איך וכל כך בזמן האחרון. על רב ניסים הרגישו איך הוא חי את השערי תשובה, את הדברים שלו בשער ג' חייב אדם לתרוח בדרישה טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו עם דל ועם עשיר. מספר בעל המעשה, לפני 45 שנה הוא היה ילד בן 12, גדל בבני ברק, למד בתומותו שחינוך עצמוי, אז עוד לא הייתה בני ברק של היום, בני ברק של אז לא הייתה בני ברק של היום, כמה מהכיתה, כשאנחנו הולכת ללמוד בישיבה תיכונית, האישו החדש, אומר שלא כחבריי שהסתירו את התוכניות, אני לא הסתרתי את זה. והבנתי אחרי זה שאחד מהחברים שהיה אכפת לו, אני אספר את זה לאבא שלו, שהלך ועשה מה יעשה. כשהגיע למבחן, היו שם עוד כמה רבנים שלא הכרתי, אשר רבי דה קולדסקי, שעמד בראש האישו בחודש, קיבל אותי ושאל אותי, למה באת לפה? אמרתי לו, שאני רוצה ללמוד תורה בדרך אחרת. אז הוא שאל אותי, מה תעשה אם לא נקבל אותך? אמרתי לו, שאני אחמוד בישיבה קדושה, ובזה הסתיים המבחן. כשיצאתי מהחדר, הבחנתי שיחד איתי יצא גם אחד מהרבנים שהיה שם. אבא שלי חזר לחדר, לברר מה עלה בגורלי, אמר לו, קורדצקי, אתה מכיר את הרב שיצא עכשיו, זה היה הרב קרלי, צובע במיוחד, נרמק להזכיר לנו מה שאמרנו תמיד, אנחנו לא מקבלים הישיבה התכונית, מי שילך במקום לכאן, לישיבה קדושה. שזה הוא יצריך את עצמו, הוא בא במיוחד לפה. ומוסיף אותו אחד במסיבה בהתרגשות שהמפליט של המייסה היה שרבנו יצריך את עצמו כל כך שזה ילד שבכלל לא הכיר אותו. והכל, כל בשביל למנע ממנו הולך לישיבה תכונית במקום ישיבה קדושה. וכיום, אחד מבריצי התורה ואחד הישיבות הקדושות והקים משפחה ספרת שהולכים כולם בדרך השם. עוד מייסה נוסף סיפר אחד מבריצי התורה שהיו אז בתהליך הרחבה של דירה, באמת לשיפוצים התגלה ויכוח. בינו לבין השכן על איזה מחיצה, באו לדין תוירה, רב ניסים, ומחרת בצהריים התקשר אליי נאמן ביתו, ואמר שרב ניסים רוצה לעלות, לראות מקרוב את המחיצה המדוברת. כמובן שמיירתי מיד הביתה, כשהתבאתי לקראת שהוא מחכה ליד הבניין, היה לי לא נעים, שהוא בכלל מטריח את עצמו ברום שנותיו לעלות כמה קומות בשביל איזה מכוח. אמרתי לו את זה, שאני לא רוצה שהוא יתרח, סירב, אבל הוא התעקש לעלות, ועלה מסביב הבניין בהרמת צרב, עד כדי שהוא צריך לטפס על איזה הרמת פסולת בנייה, נזקק לצמיחה משני צדדיו. אחרי שהוא בדק, הוא הסתכל מהחלון ומכל הכיוונים, ואז הוא פנה אליי ואמר בנימות מיוחדת, באתי לכאן כדי לראות אם אני יכול לבקש ממך לוותר, ואפילו שאתה צודק. ואז הוא הוסיף, לך ואמר בחוכמה, למה אני רוצה שתוותר? כדי שהשכן שלך, יראה מה זה בן תורה, שאם בן תורה לשלח לריב, וזה יגרום לשכן שלך להתרומם, והוא ילמד ויראה שבן תורה המכובד, הוא לא בכלל בר פלוגתא. ואנחנו ממשיכים כל העם, יש פה כל מיני דברים שהתפרסמו בגילון השגחה פרטית, אחד מספר על הבן שלו, הבן שלו לומד, לומד בישיבה, שבר את המשקפיים, הוא שלח לו דבק חזק שידביק אותם, דבק טוב כזה שלא ידביק לו רק את המשקפיים, אגב שתי אצבעות השם ישמור. וכך במאמץ רב הצליחו להפריד את האצבעות, אבל המשיכו לכאוב ולהציג לו. כעבור כמה ימים הוא הגיע הביתה לבית שמש, ללכת לאיזה מכירה מוזלת של כובעים. נכנסנו לחנות והוא התלונן באוזניי שכואבת לו האצבע. אמרתי לו, מעניין מאוד למה זה קרה לך, אולי צריך לתקן משהו שקשור לאצבעות. ואז הוא נזכר, כן, כשהייתי בחיידר, המלמד שלי נהג לשוף טבק, ולאט צחקתי עליו, ובדיוק בשתי האצבעות אלו שנדבקו לי. אז באמת, באמת, באמת להגתי לו, אז יכול להיות שזה העניין פה. ואני צריך לבקש ממנו סליחה. לא יאומן כי יצאו פה תוך כדי שהם מדברים. מי נכנס למכירה? אותו מלמד. הבן שלי ניגש אליו. ביקש את המחילה, אבל המלמד אמר שהוא לא נפגע בכלל, שהוא לא נפגע בכלל, אבל בכל זאת, השגחה פרטית בלטה כל כך, שהמסקנה שלי היא שגם אם אדם, פועל, גם אדם שפעלו נגדו כמעט לא נפגע, בכל זאת צריך לבקש מחילה. עוד משהו מהשגחה פרטית, אחד מספר שיש לו קשר קבוע עם נדיב דגול, כל פעם שהוא מגיע לאמריקה, הוא נותן לי 10,000 דולר, כבר 16 שנה שאנחנו בקשר, ומטבע הדברים אני חש מחויבות אליו, חשוב לי שיהיה לו נעים איתי. בשנה האחרונה, כשהגעתי לחוץ לארץ, פגשתי אותו, דיברתי איתו סמוך לבית הכנסת. כשהתפילה התחילה, נכנסתי פנימה, המשכנו לשוחח, לא שלא ידעתי שאין לדבר בעת התפילה, רק שפשוט לא נעים לי להפסיק. והאמת שלא ממש דיברנו, רק סיימנו לדבר, רק סיימנו לדבר ברמזים. לצערי הרב, השיחה לא הייתה לכבוד הסמדש או לכבוד הבור או אילום, אלא היה לכבודי שאני לא אפסיד את הקשר עם הנדיב. למרבה הפלא, באותו שנה שינה הנדיב מנהגו במקום לתת לי 10,000 דולר, הוא נתן לי המחאה של 3,000 דולר בלבד, ואם לא די בזה, הצ'ק חזר גם. הייתי בחוש שהוא מסיים את הסיפור שהכסף והזהב הם מהקדוש ברוך הוא בלבד, ואין לעשות חוכמות בשעת התפילה נדבר, ולא יועילו כל התירוצים שבעולם, הועידו לשם, קלטתי את הנס. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה משולחנו של הרב הגאון מאוד חלה בשברצות שליטה. שאלה, מי שנעשה בר מצווה באחד ימי חנוכה, האם יכול להדליק לפני צאת החופה, כפי מנהג אביו, או שכיוון שאז יתכן, עדיין קטן לא תהיה להדלקה לפתור אותו כשיגדיל, צריך להמתין עד צאת החופה, שאז יהיה גדול, בוודאי בהדליק נרות חנוכה. התשובה היא שמעיקר הדין ידליק כמנהג אביו, הוא לא צריך להמתין לצאת החופה. אנחנו ממשיכים דף עמים בהלוך, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן תוף נון, משנברו יוסף קוטון תסבוב, האם מותר לומר לגוי שיקנה לעצמו בכספו שלו חומץ ופסח? על כך נלמד היום בדף רמי ונוכל לשמוע גם משלוחה אחת באשר מרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תראה דף רמי בהלוך. חז"ל אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, הפוסקים כתבו טעמים שונים לאיסור הזה. א', בגלל שהגוי עושה, על פי דיבורו של ישראל, הרי הוא נחשב כשלוחו לעשיית המלאכה. ב', בגלל שנאמר אם תושיב מושב וסרג לכו, וכיבד אותו מעשו את רוחו, ומתוכב צריך עובדה ברדובו. ג', כשלא יבוא ישראל לעשות המלאכה בעצמו. כתבו האחרונים, כשישראל אומר לגוי פרח שבת לעשות מלאכה בשבת, אין בזה איסור משום מצלוח רבצוחו, שהרי לא נאמר כדי לשבת עצמה, אבל האיסור הוא משום שנחשב כשליחו של ישראל, כשהוא אומר לגוי בשבת לעשות מלאכה בשבת, יש בזה איסור, אין מצד שהגוי נחשב כשליחו, ואין משום למצוא חפצו. המשך לזה, מאחר ואחד הטעמים לאיסור אמירה לגוי הוא שהגוי נחשב כשליחו של ישראל, אסורה אמירה לגוי בכל איסורי התורה, דהיינו שכל דבר שאסור לישראל לעשות אותו, אסור לומר לגוי לעשות אותו, וגם כשהגוי עושה את זה לצורך עצמו. ולכן, לדוגמה, אסור לישראל לתת לגוי כסף בפסח, כלומר הוא לקנות בו חמץ. כי הרי לישראל עצמו אסור לקנות חמץ בפסח. כך גם אסור לתת לגוי בשר וחלב, להגיד לו לבשל אותם ביחד. אבל מותר להגיד לגוי שיקנה לעצמו בכסף שלו חמץ בפסח, להגיד לגוי שלבשל לעצמו בשר משלו יחד עם חלב משלו. באופן כזה שהגוי עושה מלאכה לצורך עצמו בחבטים שלו, לא עשו חכום עם אמירה לגוי. ישראל שיש בבעלותו חנות שמכרת מוצרי חמץ, הוא מכר אותה לגוי לפני הפסח כדין. בפסח עצמו קרה שישראל אחר יזדקק לחמץ שבחנות שלו, שהוא פיקוח נפש, למשל מזון תינוקות, ואי אפשר להשיג את מזון שהוא לא חמץ. באופן שהגוי לא מקפיד את זה שבא לחנות במקום החמץ ברשותו, אז אם הוא מכר את החמץ לגוי במחיר קימוני, דהיינו במחיר שמוכרים ליחידים ולא במחיר שמוכרים לסיטונאים, אז מותר לו עכשיו למכור לישראל במחיר קימוני, שהרי זה המחיר שהוא צריך לעצמו לתת לגוי עבור החמץ. אבל ראוי, בכל אופן, למכור במחיר סיטונאי באופן שלו במחירה כל רווח, ובמחד שהוא מציר חשבונית מס למחירה הזאת. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמד ביום חמישי. ישראל שילבה חמץ לחברו בערב פסח בסמוך לזמן הביאור. חייב על ריבה לפרוע אותה, למרות שאילו לא הלווה את החמץ, היה עמל ומחויב לבאר אותו. ואם לא, היה נאסר בענוי. מדאורייתא מותר ללוות כל דבר בשביל להחזיר דבר דומה, שהרי מחזיר את משהו לבר. אבל חז"ל אסרו כל הלוואה של דבר תמורת דבר מלבד המטבע המקומי. אסור מדורייתא לגרום לאחרים, אפילו לגוי, להזכיר שם עובד אזור, ולכן אסור לעשות שותפות עסקית עם גוי מחשש שיתחייב לשבועה וישבע בשם עובד אזור. עד כאן בעניין מה שלמד ביום חמישי, נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו אותו יום. רבן יעקב בעל הטורים, רשם בספר שלו, אחרי סימן תקוף זין, את לוח קביעות השנים, דהיינו קביעת ימי ראשי החודשים, וכל תאריכי המועדים על פי מחזור גדול שמורכב מ-13 מחזורים קטנים, שכל אחד מהם 19 שנה. יש מאחרונים שמכנים את המחזור הזה עיגול דרב נחשן גאון. רבים כתבו לא לשמח על לוח הזה כל השנים, כי במשך השנים יש סטייה במחזור הלוח, והקביעות בשנים מסוימת לא תהיה נכונה. הבירור לכם מסיים את הדיון שלו בעניין השנים הבאות, שהקביעות שלהם תהיה שונה מזו שעל פי הלוח, אין לנו לדאוג כל כך, כי בוודאי בעת ההיא, וגם הרבה קודם, תהיה הגאולה ונקדש על פי הראייה. דף האם התלמוד בבלי, מי מהמיורים בנה מקוואות לבנותיו, וכיצד טובלים ומצי ראש השונה? מה תקנו בגלל סכנת העריות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת נידה, דף סמך זין, ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, בכלל ג' מלכות רכילו סעיף ג', סיום החפץ חיים שרכילות היא לא דווקא שאומר לראובן כך וכך אמר עליך שמעון, אלא גם כשאומר ללוי כך וכך שמעתי ששמעון אמר על ראובן. ולמה? כי בדרך כלל הדברים עוברים ויגיעו לזניים של ראובן, ואז יתרום את שמעון שאמר עליו. אמנם, גם במקרה שהמספר בטוח, הוא בטוח שהדברים לא יגיעו לזניים של ראובן, מכל מקום אסור. בגלל שבדרך כלל יש בדברים גנות, או על ראובן או על שמעון, אז ממילא יש בזה לשנור. גנות על ראובן או על שמעון. והוא מוסף עם שהוא מהדורה דיר שהוא מביאים בקשר לזה נידון מסברה הפויסקים, האם מותר לאדם לספר לחברו על זוג פלוני שהתגרשו? דעת הגרון אבן צל שאין יותר לספר כשזה לא לתועלת, כי המובר ברשי שהגירושים הם גנאי למתגרשים. פשוט לחובץ בחיים, כותב שאין איסור לספר על זה בגלל שזה מפורסם. הוא עתיד להתפרסם, אלא צריך להקפיל על תנאי היתר שנאמרו לגבי הפיתלופת. אין לחווה לגנות ולגלות. ויש שכתב הנחלי דבש, שאף שעצם העובדה שהתגרשו היא לא אסורה, משום לשנורא, מכל מקום צריך שיקול הדעת גדול לפני שמספרים, כאילו שעל פי רוב נשמע ממי לגנאי על הבעל או על האישה. ולקראת סיום עובדה התחזקות יומי. בקונטרס, לגאון רב חנוך קרלינשטיין זצ"ל מובא, על חנוכה, שהוא היה אומר שעיקר הערת ימי חנוכה, עניין של עבודת המצוות ולימוד התורה מתוך תשוקה, ולא בדרך כפייה למתוך חביבות. ציור המושג של חביבות, שהדבר אהוב וחביב ומתוק אצל האדם ורוצה אותו בכל ליבו ונפשו. וזה עומק מה שכתב הרמב״ם שמצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא מאוד. שזה אם כן רבותיי, כן את המצוות בתוך חביבות, בתחושת סיפוק והנאה, ולא חלילה בתחושה של כפייה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, חודש טוב, המשך חנוכה שמח, עם הרבה הצלחה בכל העניינים, בכל טוב צלח.